היה, תודה. אחרי הפסקה ארוכה מלפני חופשת בין הזמנים של פסח, השיעור שלנו במילות הראייה מתחדש, ברוך השם סיימנו עם הספר מוסר אביך, במקומו התחלנו ללמוד ספר הכוזרי, מי ששם לב או לא, כבר השיעור הראשון עלה לאתר וליוטיוב. אנחנו היום נמשיך את השיעור בהעלאת הניצוצות, אבל לפני שאנחנו ניכנס לתוך דברי הרב, אני רוצה לתת הקדמה. יש צורך לעניות דעתי להבין מה פירוש העלאת ניצוצות. כי שומעים על זה הרבה, בכל מיני מצבים, בכל מיני דברים, אבל בואו נתאר לעצמנו כלי פיירקס, או כוס, זכוכית, או צלחת מזכוכית, או כל דבר שהוא שביר, שהוא מסיבה כלשהי נופל לארץ ונשבר. למעשה אנחנו מוצאים רסיסים בכל מקום, תלוי בחומר שהכלי עשוי, וככל שהחומר הוא יותר עדין, אז ככה גם השברים מתפזרים לכל עבר, ומי שפעם יצא לו לאסוף שברים של צלחת פיירקס או מגש פיירקס יודע שצריך זכוכית מגדלת. לאן זה לא מגיע? זה מגיע למקומה שאתה לא מצפה שזה שם. למעשה כל השברים הללו שהתפזרו לכל עבר, זה נקרא בלשון הקבלה או בלשון החסידות ניצוצות. מה זה ניצוצות? הם באמת, הם לא שייכים לעצמם, הם חלק מגוף גדול, אוקיי? כשהרב מדבר פה על העלאת ניצוצות, הוא מדבר על האכילה, בנושא הזה של העלאת ניצוצות, על האכילה, אז אני רוצה, אולי חשבתי להקדים עוד כמה דוגמאות כדי שנבין את עומק הדברים. אני רוצה לקרוא וללמוד יחד איתכם דברים שכתב הרב דסלר, הרב אליהו דסלר, ספרו מכתב מאליהו, שהוא נותן מימד נוסף להבין מה זה בדיוק העניין של העלאת הניצוצות. כי בפועל, אם נרד לחיי היום יום, בכל תנועה שאנחנו עושים, אפילו אם אנחנו ככה מלטפים את זקננו, אנחנו באותו רגע פועלים פעולה שקשורה בצורה כלשהי להעלאת ניצוצות. איך זה יכול להיות? מה הכוונה? מאיפה זה בא? הבנת זה, אני חשבתי שהרב דסלר מסביר את זה יפה, יש הרבה ספרים אחרים שמסבירים את זה יפה, אבל כרגע מצאתי בישיבה מהר את הספר של הרב אליה, מכתב אליהו, עוד לכן לקחתי משם. ואני רוצה לקרוא מתוך דבריו ולהסביר לפני שניכנס את דברי הרב. ולמה זה חשוב? אתה לומד משהו ואתה לא מבין כלום. איך אומרים? אתה מחכה לסיום השיעור. כשאתה מבין משהו, אז אתה יותר תופס את המשמעות האמיתית לחיים. משמעות המעשית. כי אנחנו לא יכולים רק להישאר בגדר לומדים בשביל התיאוריה. אני חושב שאם אתה תראה חבר בישיבה, או קרוב משפחה, או שכן, שיגיד לך שהוא לומד נהיגה, כן? לומד תיאוריה, הולך, משלם את האגרה, ולומד, ועושה את הבחינה, ואחר כך לא הולך ללמוד נהיגה, מה תגיד לו? חבל, כאילו, מה עשית? מה יצא לך מזה? אין תועלת. המטרה של לימוד כלשהו, בכל תחום שהוא, אם זה בתחום רוחני, ואם זה בתחום שאינו רוחני, גם מתמטיקה, גם אנגלית, גם פיזיקה, כימיה, כל דבר שאתה לומד, ואתה לא מממש אותו, אז בסדר, אז הרחבת ידע, אבל בתועלת ביום יום, מה הרווחת? כלומר, כל דבר הוא צריך להיות לימוד על מנת לעשות. לכן המשנה במסכת אבות אומרת, גדול תלמוד המביא בידי מעשה. באמת, אם תלמוד לומד, בסדר, גדול תלמוד. אבל התלמוד שמביא לידי מעשה הוא יותר גדול, הוא יותר חשוב, כי בשביל זה למדת. אז השיעור שלנו יהיה לילוי נשמת כל מיני. נשמות ישראל ובכללם להביא מורי צבי משה בן יסעודה הלוי עליו השלום. אומר הרב דסלר, ניצוצות הקדושה שבתוך הקליפות. איזה מילים יפות, קדושה וקליפות, כן? על מנת שנוכל להבין מה פירוש קליפה, הדבר הכי פשוט להבין מה זה קליפה, כל אחד שיבחר לו פרי שיש לו קליפה שלא אוכלים אותה, לא אוכלים אותה, כי היא מרה, אני מדבר עכשיו כפי שהיא, לא שאחר כך לוקחים אותה ומבשלים אותה ועושים בשינויים. כפי תפוז, יש לו קליפה שהיא מרה, היא לא אכילה, קליפת רימון, זה לא טעים, לא אכיל לבני אדם. אבל בכל זאת, זה קשור לפרי. בלי הקליפה, כל מה שיש בפנימה מתפזר. כלומר, יש תפקיד לקליפה. אבל אם נשים לב, הקליפה נמצאת מבחוץ, והיא לא בתוך הפרי. אין לה שייכות על תוך הפרי, אלא היא כמו מין מעטפת חיצונית למשהו פנימי. אוקיי? אז יש תוכן ויש קליפה. אוקיי? איפה אנחנו מוצאים בדרך כלל נזקים ראשוניים שקורים בפרי? אם אנחנו לוקחים פרי ומסתכלים עליו, אנחנו רואים שעל הקליפה החיצונית יש לפעמים חור, ולפעמים יש מין סרחה, פצע. כן, רואים שזה מיישר פוגע בקליפה. למה פוגע בקליפה? מה העניין של הקליפה? קליפה היא להגן על הפרי מצד אחד. מצד שני, היא מושכת אליה מזיקים. כי עניינם של המזיקים מהו? להגיע לאן? לתוך הפרי. נכון? אז הם חייבים לעבור דרך הקליפה. כלומר, בין המזיקים לבין הקליפה יש קשר. יש קשר נסיבתי, יש קשר ענייני. אי אפשר לחדור אל הפרי בלי להיכנס קודם כל אל הקליפה. יש משל יפה של רבי יוחאים הקדוש, כמדומני בפרשת חוקה.
אבל בלי הקליפה, אני
רואה קליפה, אני רואה שרפנו יותר נורא. אוקיי, אני לא אומר שאין צורך בקליפה. התפקיד של הקליפה היא להגן על הפרי, כך אמרנו. אבל מפני מה היא צריכה להגן עליו? מזיקים, יפה. זאת אומרת שיש לה מגע כלשהו עם המזיקים. יש משל יפה שמביא אור החיים הקדוש, כמדומני בפרשת חוקת, פרשת פרה אדומה. הוא מביא משל שמסביר לנו קצת יותר כדי שנבין על מה מדובר. תראו, הוא מביא משל על שני חביות. אוקיי? ניקח את זה במקום חביות, ניקח את זה לימינו, שני כלי יחסון. באחד יש דבש, ובשני מה שאנחנו מגדירים ביום יום פח אשפה. זה כלי שמכניסים לתוכו כל משהו פסולת. האדם גמר לאכול את הדבש, הרי אנחנו בידוע שאומרים לאכול צנצנת דבש, אז גם שאנחנו נאסוף וללקק אותה ונאסוף אותה, עדיין יש בשארית דבש בצנצנת שמשליחים אותה לאשפה. לוקח האדם את הכלי הזה שיש בו דבש ומשליך אותו לאשפה, וליד זה לוקח את פח האשפה, השקית שבפנים נקרא לה כרגע שהיא הכלי, ושם אותה גם כן באשפה. אחרי זמן, אם האדם ילך ויתבונן על צנצנת הדבש ועל צנצנת, על שקית האשפה, מה הוא יראה? הוא יראה שעל צנצנת הדבש יש הרבה מאוד מה? איך? לא לכלוכים? בעלי חיים. נמלים, זבובים, יתושים, הרבה נמשכים אל הדבש. גם על שקית ההשפעה יהיו מעט. אבל אם אנחנו נשווה בין כמות בעלי החיים, השרצים, שבאים איתו מן הדבש, בוודאי ובוודאי שזה יעלה בכמות בלתי נדלת מול שקית ההשפעה. אומר האור החיים הקדוש, מה הסיבה? מה העניין? כי הדבש אמר מתוק, כן, הוא טעים. נכון? וההשפעה היא פחות טעימה. אז בעלי חיים באופן טבעי הלכו למתוק, אל הטעים. זאת אומרת, יש תוכן לדבר ויש משהו שהוא משני לו. הוא לא חשוב באופן מלא, יש לו חשיבות קטנה. אוקיי? ולכן לדבר העיקרי יבואו יותר שרצים, יותר מזיקים, יותר בעלי חיים שלא נעימים, מאשר אל ההשפעה. כי שם אין להם מה לעשות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אנחנו יודעים שהיה תהליך שהתחיל מהיום הראשון והסתיים ביום השישי. ביום השישי כולנו קראנו, סיפרו לנו, שמענו, שהאדם הראשון עשה מעשה, שבמעשה הזה גרם לשינוי במציאות, קודם כל האישית שלו, ולאחר מכן כאדם שמשפיע על סביבתו, ומי שמתקשה להבין מה פירוש אדם משפיע על סביבתו, רק שיסתכל ימין ושמאל ויראה איך אדם מצד אחד בונה בניינים ועושה דברים יפים, ומצד שני מלכלך את הרחובות ומזהם כל מיני דברים, עושה חורים בהרים, חוצב מנהרות, משנה את הטבע, הוא משפיע על המציאות היומיומית, או לכאן או לכאן, או בבנייה או בהרס. והאדם הראשון בעצם זה שעבר על האיסור, השפיע עליו, על עצמו, ולאחר מכן כתוצאה מזה על כל המציאות כולה. אז זה דומה לכלי שהיה שלם לפני החטא, והוא נפל, נשבר. כשהוא נשבר, אז כמו כל כלי פיירקס, דברים מפים לכל הכיוונים. הדברים האלה שפים לכל הכיוונים, הם נכונים ניצוצות. כלומר, התפקיד של האדם בעולם, אחרי שהוא שבר, זה להחזיר בחזרה, קודם כל לאסוף את כל הניצוצות. פיזרת אותם, תביא אותם בחזרה. אוקיי? זה המושג של לעלות ניצוצות. באופן ככה, מאוד מאוד גדול. בוא נראה מה אומר רב דסטר. יש חנווני שנותן אגוזים לתינוקות להרגילם אצלו. יש לי חנות, אני רוצה למשוך קונים, אז אני מחלק את זה, דיון בגמרא אם זה מותר או לא. יפה, נכון? מתלכת עדה, למדת במציע. ושם הגמרא דנה האם מותר בתחרות, בצורת תחרות בין שני חנויות, אז אחד יחלק צ'ופרים לילדים. אז הילדים ימשיכו את האימהות לבוא אצלו. כן? אז יש דיון. האם זה מותר לו או אסור לו? אבל בוא, זה לא הנושא שלנו עכשיו. ממילא, אומר הרב, יש אחד כזה שנותן צ'ופרים לילדים על מנת שיבואו, שימשכו אצלו. כך נתן הקדוש ברוך הוא ההנאות והתאוות בעניין קיום העולם ושמירת הבריאות. כלומר, למעשה, התאוות שיש לנו וההנאות שאנחנו נהנים מדברים שיש בעולם, זה מכוון. ולמה מכוון? מה המטרה? כדי להרגיל אותנו אצלו. אוקיי? זה הרעיון, אומר רב דסטר. אומר, למה? כי לא יעשה האדם דברים רק משום חובה בלבד. אם אדם רק יחייבו אותו בלי לתת לו איזו תחושת רווח כלשהי מהדבר, אדם לא יאהב לעשות את זה. רק חובה אדם לא אוהב. אדם גם רוצה ליהנות ממה שהוא עושה. רוצה להגיד סיפוק במה שהוא עושה. אדם גם ברור נתן לנו את התאוות, את ההנאות שיש בעולם. ממשיך הרב ואומר, אבל עיקר שהאדם הוא לעשות דווקא משום חובה. באמת, אנחנו צריכים לעשות מצד זה שזה ציווי השם, אבל זה לא עובד. לכן יש לנו הנאות ותאוות. לכן מי שעושה את הכל לשמה, לשם ציווי השם, עושה לשמה, זה כמו שאדם מגיע לשלמות שלו, למה שהוא צריך. אבל מי שלוקח את האגוז ונהנה רק מהאגוז, כן? אז הוא כמו תינוק שלא מבין מה הוא עושה. הוא נהנה מן האגוז, אבל הוא לא מבין מאיפה האגוז, מה היה האגוז, למה האגוז, איך הוא בא האגוז. לא מעניין אותו, הוא לא רואה את זה. כלומר, למעשה, אפשר להגיד עליי לשלב הבא, זה ההכנה. אומר הרב דסטר, השלב הבא, מה? תגידו לי, מתי אדם מתבייש? מתי? בדרך כלל, בטבע. אדם מתבייש מתי?
זה עשה משהו לא בסדר.
יפה, כשהוא מרגיש שהוא עשה משהו לא בסדר, אז הוא מתבייש בזה. הוא מתבייש שיגלו אותו, הוא מתבייש בעצם זה שהוא עשה. הוא מרגיש שהוא לא בסדר. כשאדם מרגיש לא בסדר, הוא מרגיש חוסר נעימות. אם כן אומר הרב דסטר, קודם חטא אדם הראשון, הרי כל כוונתם הייתה לשם שמיים. ולכן כתוב לפני החטא, ושאדם וחווה היו עירומים, ולא התבוששו. לא מצאו בזה שום כזה של בושה, כי כך היה, זה היה הדבר, כך היה, לא מרגיש עם איזשהו בעיה. לכן הם באים מה להתבייש. אבל אחר כך, שפתאום הם מגלים את המציאות הלא נכונה, התעכב להם החשיבה, הייתה שבירה, התביישו, הלכו ועשו להם מה? עלי תאנה, חיסו את עצמם, חיסו מקום ערבה. ופתאום נהיה, פתאום נהיה משהו שצריך להתבייש ממנו. אבל מה קרה לפני רגע לא התביישת? כי לפני זה כל דבר היה לשם שמיים. לא רואה בזה משהו שהוא לא נכון, לא רואה בזה משהו של תאווה, לא רואה בזה משהו שהוא פסול. פתאום נכנסה התאווה, נכנסה התאווה, אופ רגע, אופ. זה כבר גדר של מושא. לכן, אומר הרב דסטר, אני קצת מדלג, ואני אגיד את זה במילים שלי, אומר הרב דסטר, יש מעשה שמצד עצמו הוא לפי התכלית הקדושה. באמת, אדם, למשל, רוצה לקיים מצווה. הוא עכשיו מניח תפילין. בסדר, לקיים מצוות הנחת תפילין. כן, יש לנו מצווה בתורה להניח תפילין של ראש, שכתוב ושרתם לאות על ידיך ולא תפוא בנניך, תפילין של יד ותפילין של ראש. כן? אם כן, אדם רוצה עכשיו לקיים את המצווה. אומר הרב, אבל מפאת הכוונה, הוא לא מתכוון למצווה. הוא מסיבות כאלו אחרות מניח תפילין, אבל לא בגלל שזה קיום מצווה, נעשה במחשבה הבל, כלומר המחשבה מובילה שהמצווה הזו הופכת להיות מדבר קדוש לדבר הפוך מן הקדושה, לטומאה. המעשה נעשה, אבל בכיוון שונה לגמרי, הפוך מהמטרה הראשונית. היינו, מצווה נעשית שלא לשמה, במעשה המצווה יש קדושה, כי זה ציווי, אשר קידשנו במצוותיו, יש ציווי, אבל הוא נפל בידי כוונת הלא לשמה. אז זה כמו פרי, זה המצווה עצמה, אבל בגלל שנעשה שלא לשמה, זה הופך להיות קליפה, מה שמבחוץ הופך להיות חיצוני, לא פנימי, לא תוכן פנימי. לכן ממשיך הרב טסלר ואומר, זה ניצות של קדושה, כלומר המצווה שנפל בידי הקליפות. מה התפקיד של האדם עכשיו? להוציא בחזרה את הקדושה מהמקום שהוא נפל אליו. אוקיי, זה נקרא לעלות ניצוצות. זה ניצוץ של קדושה, מצווה, שנפלה בגלל מחשבה לא נכונה. ממשיך הרב טסלר ואומר, האבות זיכרונם לברכה, כלומר אברהם, יצחק ויעקב, זכו לרכז את הקדושה בעם ישראל. כמו שנאמר בפסוק, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש בספר שמות. אבל עדיין, אומר הרב טסלר, האבות לא זכו לבחינת גן עדן. מה זה בחינת גן עדן? בחינת גן עדן של מתי? שלפני החטא. ולמה? אמר פה נכון נועם, נכנס באדם וחוות דעת. כי העץ, העץ ההוא שנאסר עליהם לאכול, איך היה נקרא? עץ הדעת טוב ורע. בסדר? זאת אומרת שברגע שהם אכלו ממנו, הם קיבלו פתאום מחשבות שלהם, עצמאיות. שהמחשבות העצמאיות הללו הובילו אותם למה שמוביל עד היום, לתהיות, לספקות, לשאלות. ולא לברר באמת, אלא לחיות עם זה. ואיך אנחנו יודעים שהאדם הראשון חי עם זה? שהאדם הראשון לא יודע. שהקדוש ברוך הוא אומר לו, מה עשית? אומר לו, אני זה היא. כלומר, לא מבררים את הדברים, אלא חיים עם זה. חיים עם הספקות, עם השאלות וכו'. אז אומר הרב דסלב, שהאבות עצמם לא זכו לבחינה הזו של גן עדן. מה הכוונה? ברור הניצוצות מכל תערובת רע. במילים אחרות, מה זה ניצוץ? ניצוץ של קדושה זה חלק מן הקדושה שנפל למקום רע, למקום לא מתאים. כולנו מכירים את התחושה הזו שהולכים בטיול, או לא בטיול, הולכים בדרך עם סנדלים, כן? עומת קיץ, אנשים הולכים עם סנדלים, בלי גרבן, כן? הולכים עם סנדלים. ולפעמים אתה הולך ויש חצץ או אבנים, אתה לא נכנס לך ברגל, כן? אתה מתחיל נהר, כן, מתחיל לדפוק את הרגל, שזה יצא, ונתקע לך בפינה שם, בפינה שם. לפעמים יש לך תחושה שזה יצא. אתה מתחיל ללכת, זה קורה עוד פעם. כן, כלומר, יש פה איזה ניצוץ של איזה חתיכת אבן, שתקועה לך בבשר. צריך להוציא אותה משם. להוציא אותה, להחזיר אותה למקום שלה. המקום שלה זה לא בתוך הסנדל שלך. המקום שלה זה על האדמה. כל מה שזה לא יצא, זה לוחץ ברגל, זה לא במקום. כשאדם מתפזר לו רציסי זכוכית בבית, ככל שיש ילדים יותר קטנים בבית, הוא יותר מדגדק למצוא אותם, כי זה סכנה לקטנים. גם כשאדם מתבגר ואין ילדים קטנים שזוחלים על הרצפה, לא נעים לו לקבל, איך אומרים, מתנת זכוכית ברגל כשהוא הולך יחף בבית. אז אדם עושה כל מאמץ למצוא את הניצוץ הזה, את הניצוץ של הזכוכית, ולשים אותה במקום המתאים לו. הוא לא יכול להישאר שם. שם הוא מזיק, שם הוא ניזוק, שם הוא לא במקומו. לכן אומר הרב דסלר, ונשמרה, סליחה, שלא זכרו לזה, אלא במתן תורה. כלומר, השלמות של מציאות שהכל חוזר למקומו והכלי שלם, היה במתן תורה כשאמרו נעשה ונשמע. כמה זמן? זמן קצר. עד שמה קרה? עשו את העגל. עשו את העגל, נשבר עוד פעם הכלי. שברו עוד פעם את העסק. כלומר, אנחנו רואים שהמציאות של כלי ושבירה נמצא כל הזמן במציאות החיים שלנו. וזה מה שהאדם מפזר ניצוצות, כאילו כל הזמן יוצר שברים ושברי שברים של שברים במעשים שלו שהם באמת טובים, גם במצוות. אדם מקיים מצווה, אבל הוא לא עושה אותה כמו שצריך, אז הוא לוקח את הקדושה שבמצווה ומשליך אותה, לא יודע לאיפה, עכשיו לחפש אותה. תמצא אותה, תחזיר אותה למקום, איך? תקיים את המצווה כמו שצריך. אז לא, אתה יודע למקום. תיקנת את הניצוץ. אוקיי, הניצוץ מה הכוונה? שברים. חלקים שמתפזרים. אוקיי? זה הכוונה של ניצוצות שנמצאים באופן כללי בעולם הזה, ותפקידו של האדם הוא באמת להחזיר, לתקן את מה שהוא שבר. שברת, שילמת. מה התשלום? תחזיר כל דבר למקום. לכן ככה מסביר הרב דסלר נושא שאולי הוא נמצא בהערת אגב, מבחינת הנושא שאנחנו לומדים, אבל חשוב לי להקריא אותו. אומר הרב דסלר בחלק ה' ביאורים בחוכמת הנסתר, מי שרוצה לעיין זה נמצא בעמוד 483, אומר הרב, וזה עיקר הסוד. וזאת שאלה שאני שומע לא רק כאן בכיתה, אני שומע את זה בהרבה מקומות. למה הצדיקים הם הנאנשים ביותר? צדיק ורע לו. אני רואה שהצדיקים סובלים. רשעים לא. שאלות שעולות אצל אנשים. ובעקבות זה הם חווים משבר. אומר הרב דסלר, בדורות האחרונים, כלומר בדורות שלנו, הרב דסלר היה חי במאה הקודמת. היה במאה ה-21, היה חי במאה ה-20. אומר הרב, כמעט כל הצרות הגדולות, עובדות, שאי אפשר להתווכח, למשל השואה. אומר הרב, היו במקומות תורה, והצדיקים הם חוו חוויות קשות מאוד, קהילות אדירות שלומדי תורה הושמדו בשואה. אומר הרב, כי המה אשר הניצוצות בהם, אשר התבררו בקבלת איסורים בהערה, דווקא אצל מי שמבין את הצורך ולתקן ולהחזיר למקום כל דבר שנשבר, דווקא אצל אנשים כאלה אני פועל אצלם. כשאני צריך רופא מומחה, אני לא הולך לרופא פשוט, אני הולך דווקא למומחה, כי הוא מבין על מה אני מדבר, הוא יותר מקצועי, לכן אני אדרוש ממנו ואני אלך אליו, כי הוא המקצוע. כשאתה צריך איש מקצוע, אתה הולך למי שיותר בקי, למי שיותר יודע, למי שיותר מבין. אבל הפושעים שבישראל, עד רבה, נהנים בעולם הזה. יש להם עולם לכאורה טוב, בהיותם מחילותיו של הצד השני. הם נמצאים בקליפות. הם לא מוכנים להתחבר ולהוריד מעצמם ולהחזיר לעצמם את השברים שהם שברו. אז מה אני לטפל בהם? מה אני אעשה איתם? הם לא מועילים לטובת התיקון השלם. הם לא חלק מהתהליך הזה. בדיוק הפוך, הם מייצרים עוד ועוד שברים. אז אני פונה למי שכן יכול לתקן, מי שכן יכול לעשות, מי שכן יכול לעזור לי. לכן, ביותם חילותיו, להטעות בני האדם. לפעמים קיומם הוא כמה שהם מייסרים ודוחקים לצדיקים ביותר. אפילו יש כאלה שרוטפים צדיקים. ולמה? היינו, כמו שכתוב, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, זה בא מבפנים. היינו שמהרסים המחריבים יוצאים דווקא מעם ישראל עצמו. וגם מובן מה שהצדיקים נאנשים במיטה, ואפילו מיטה משונה, ובתכלית זלזול. כי בזה מתגלה יותר ויותר התיקון השלם, החזרת הניצוצות במקומם, ואז גדל יותר כבוד שמיים בקבלת כל האיסורים באהבה ובמסירות נפש. זה התיקון. ואחר כך יזכו בזה תחיית אמיתית, וכל השכר היותר נעלה לעולם הבא. ואין כל אדם יכול לעמוד במחיצתם. כלומר, למעשה, אם אנחנו, זה מאמר מוסגר. אם אנחנו רוצים לדבר על ניצוצות, אנחנו מדברים על דבר ששייך לכולנו. ולא אגיד אם מושג קבלי למקובלים בלבד. זה שייך לכל אחד ואחד מעם ישראל. וכולנו חלק או באיסוף ותיקון, או חד ושלום בהפך. בהוספת שברים, בהוספת חלקים שמתפזרים לכל עבר. עכשיו, הרב מדבר על אכילה. ונחזור עכשיו ונסתכל בדברי הרב. אנחנו בעמוד 144, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, בספרים שיש לרובם, בעמוד 200 בספר שיש אל הנפש, בספר כמו אצל אלעד, איזה עמוד?
זה
עין ג' במידות הראייה. אומר הרב, אין לדאוג אפילו מאכילה גסה. אם בשיעור הקודם דיברנו על זה שאדם אוכל, הרי הוא נמצא במצב הכי קרוב לבהמה. גם הבהמה אוכלת, גם שרצים אוכלים. זו רמה מאוד מאוד בסיסית של קיום. היא חייבת המציאות. אדם יכול להגיד, מה שאסור אני מקפיד לא לאכול. אבל מצד שני, מה שמותר, אז אני אוכל באמת כמו בהמה. אני ככה מלא קרסי, ואני אשתה, ואני אסבע מיין ושיכר, מותר לי, אני הכל כשר. אז ראינו בשורה הקודם שהרב אומר, שגם בדבר הזה צריך להיזהר, זה לא שמה שמותר לך, אתה עושה בלי גבולות. גם מה שמותר לך, תזכור, כל אכילה ואכילה, כל לעיסה ולעיסה, כל לגימה ולגימה, יש בזה החזרה של המצב לקדמותו הראשונית שהייתה לפני הקלקול של האדם הראשון ולפני שאתה קלקלת בעצמך. אתה צריך להחזיר את השברים למקומם. יש רסיסים בכל מקום. אז זו מצווה לאכול. כי אדם צריך להיות בגוף בריא כדי לעבוד את השם. אז זו מצווה לאכול. אבל המצווה הזו, אל תהפוך אותה להיות עוד פעם רסיס נוסף בשברים. עכשיו, בן אדם, יהיו כאלה, שיקחו את זה ככה מה שנקרא, באהבה גדולה, ברצון גדול, ומעכשיו, יתחילו לאכול מעט מעט, בזהירות רבה, ויהיו ממש מסכנים. כי הם ידאגו לה, לתקן את אותו. אומר הרב, אין לדאוג, אפילו מאכילה גסה. מה זו אכילה גסה? זו אכילה כזו של לאכול היום כי מחר ממות. כן, לאכול בכמויות, למלא, למלא, למלא את הבטן. כן, ורק במותר. אומר הרב, יש מצבים שאדם אוכל אכילה גסה. כן, יש. בדרך כלל בהרבה מהאכילותיו. כן? תסתכל כמה אנחנו מאמצים על הצלחות באירועים, תראה מתי. באופן קבוע כזה, כן? אדם עין אוכלת יותר מאשר הבטן יכולה להכניס. אז הוא קרא, מרבית, תוכן. אומר הרב, נכון שזה לא טוב, זה לא הדרך, אבל אדם אסור לו שיפסיק לאכול בגלל הדאגה לניצוצות של התיקון באכילה. יותר מדי אין לי לא אפילו מאכילה גסה. כלומר, לא צריך להילחץ. לא צריך להיכנס למתח בגלל מהלך חומרי, גופני. לא צריך להילחץ. משום שאם האדם ילחץ בדברים גשמיים, בסיסיים, שהוא חי בהם, הוא יצמצם אותם, הוא יגרום לנזק לעצמו. אסור לאדם להזיק לעצמו. צריך לחשוב, להבין שהוא כלי לעבודת השם. הוא לא יכול להזיק לו. ממשיך הרב ואומר בדיעבד, גם אם אתה אכלת אכילה גסה, וטרפת ואכלת, אז כמו שהשמש והירח, זאת זורחת וזאת שוקעת, והפוך, וכמו שיש חמצן בעולם, כמו שהעולם מתנהל כולו מסביבך, ואתה לא עושה בו שום דבר, הוא פועל מצד עצמו.
מה אדם בן אדם?
אז גם התיקון של הניצוצות האלה כשאתה אוכל, יש מי שיתקן אותם. אבל מה נכון יותר? שאתה תעשה את זה. אתה, לא מישהו אחר, יפה, לא מישהו אחר במקומך. אתה תהיה זה שעושה. לכן אומר הרב, בדיעבד התעלו כל הניצוצות לקדושה גדולה. כלומר, כל כוחות החיים, כל האנרגיות שיש אצל האדם, שמבצעים בתוכו, בנפשו, בגופו, פנימיים, והאור שמכסה את כולנו, הוא כמו היחס של קליפה לפרי, הוא עוטף מבחוץ. את הדברים החיצוניים שאנחנו עושים, הם לא בסדר, אבל לא להיבהל, אלא להתחבר למה? לשורש הפנימי, מה באמת קורה? להתבונן באמת ותבין שגם אם אתה לא בסדר, בסופו של דבר יש בורא עולם שמנהל את עולמו. אם אתה אוכל וברכת לפני וברכת אחרי, אז מה שקרה בדרך, בסדר, זה לא תקין, מישהו אחר עשה את העבודה, אבל תשתדל שאתה תהיה פעם הבאה זה שעובד, אוקיי? במילים אחרות, אל תגרום לעצמך בושות. כי אמרנו, אתה מתבייש שעושה משהו לא בסדר. אתה תבייש את עצמך. והבושה שאדם אוכל, סליחה על הביטוי, כבהמה, היא לא רק בושה כלפי שמיים. תראו, אם אתם יושבים מול אחד בשולחן, הוא אוכל בצורה כזו לא נעימה. אתם אומרים שולחן, לא? לא נעים השבת היה לו. כלומר, אתה באכילה גסה, באכילה לא יפה, באכילה לא מנומסת, אתה גורם לבושות עצמיות לך, במקום עכשיו, כאן ועכשיו. כן, תכבד עצמך. ממילא אומר הרב, גם אם זה קורה, תבין שתריך לטפל בזה, אבל אל תיכנס ללחץ. אם לא עשית את זה עכשיו, תעשה את זה מחר. לא מחר, מחרתיים. כי ברקע, בבקגראונד, העולם ממשיך להסתובב, העולם ממשיך להתנהל. התוכנית האלוהית של העולם, בוא תבוא. אני לא יכול שלא להזכיר, ואני חושב שפעם אמרתי לכם את זה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בריאה. אם היא עליה, אם היא ככה שתהיה בריאה, תיבדל לחיים ארוכים. הייתה מספרת לנו שהיינו יותר צעירים על אבא שלה וסבא שלה. אבא שלה זכה והגיע לארץ. סבא שלה עוד נפטר בחוץ לארץ. היא אומרת שהם היו יושבים בתור ילדות ככה אצל הסבא. אותו קטנו. הוא היה מספר להם סיפורים, מתחיל להם סיפורים מהחומשים, כי באז בנהוג היה שנשים, בנות, היו מלמדים אותם תורה, הם מספרו להם סיפורים, כן? היו מלמדים אותם רק הלכות של אישה צריכה לדעת. וזהו, שלא תכשיל את בעלה או את המשפחה. וכן, צנא ורענא כזה, סידור מיוחד שיש במדרשים, סיפורים יפים. השיעור מלה היה מספר להם על מערת המכפלה, על ירושלים, אז היה מספר להם על קברי אבות ועל קבר רחל, ועל הכותל. הוא לא ראה את זה בחיים. הוא יכול היה רק מה? לספר על בסיס דברים שהוא שמע ממי שהיה כאן, או מה שמופיע בחז"ל. בשבילו, להבנה שיום אחד הנכדה שהוא יושבת לידו וככה שומעת את הסיפורים על מערת המכפלה, תהיה במערת המכפלה, זה היה דבר הזוי. לא הגיוני בעליל, חסר משמעות. מי שהיה אמא שלי הייתה אומרת לו, סבא, אני אומרת לך, אני אלך להתפלל במערת המכפלה כל יום. היא אומרת לה, בעזרת השם, וקורא לסבתא לבדוק אם היא לא מרגישה טוב. ולבוא היום ולראות את הדברים שמשתנים, יהיה תהליך שקורה ברקע. אנחנו לא יודעים מה הוא, אבל הוא קורה בפועל. עכשיו לא מזמן היה יום העצמאות. תקומת מדינת ישראל אחרי שואה, כמו שהייתה, היה דבר מנוגד לשכל. שום אומה לא הצליחה להרים מדינה עצמאית אחרי שהיא כמעט וחוסלה. אתם רוצים דוגמה? קחו את העם הארמני. חיסלו אותו כמעט לגמרי. הוא התפזר, הוא לא הקים מדינה משלו. זה קושי עצום. לגר על אנשים ששבורים נפשית, פיזית, רובם ללא משפחות, רובם ללא עתיד, ללא כלום, ויחד בונים מדינה. מקימים מחדש עולם. זה לא נורמלי. בהיסטוריה של העולם זה לא סביר. ופיל הפלאות, תראו מה קורה פה. יש דברים שמדינת ישראל היום היא מעצמה עולמית. איפה נשמע הדבר כזה ב-67 שנים? זה נס, זה לא דבר ברור לחלוטין בכלל. אומר הרב, הרבה דברים נעשים ברקע, שאנחנו לא מבחינים בהם. אז גם אם אתה כרגע פועל לא נכון, יש לך מחשבה קדושה, אבל היא לא נעשה, סליחה, מעשה שיש בו קדושה, אבל המחשבה לא, וזה נופל להבל, כמו שראינו אצל הרב דסלר, אומר הרב, בכל זאת, אל תלחת מזה, לא להישבר מזה, תמשיך, כי ברגע הדברים מסתדרים, זה מה שאומרת אמו של שמואל בשירתה, ולא יידח אמן יידח. השבר הכי קטן שהתפזר לא משנה לאן, בסופו של תהליך, הקדוש ברוך הוא יגרום לכך שהשבר הזה יחזור למקומו. אבל הנכון הוא שאתה תהיה שותף בעשייה, ולא מישהו אחר יצא למקומך. הרי למשיך הרב אומר, רק לכתחילה צריכה הזהירות להיות מדויקת, להיות תמיד במדרגת צדיק אוכל הסוף הנפשו. כלומר, באמת אדם צריך לאכול, אדם צריך לשתות, אבל הנכון היא שאדם יאכל בזהירות המתחייבת, שיוכל באמת מה שהוא צריך לצורך גופו, מה שהוא צריך כדי להתקיים בריא. זה כן, זה האדם צריך לשים הלב וכך לפעול, ולא להתנהג בצורה שהיא פורצת גבולות, כשהיא לא שמה לעצמה תכלית ומטרה להחזיר את הניצוצות שהתפזרו. כשאנחנו מדברים על פיזור של ניצוצות, אז כמו שכלי מתפזר, לאן הוא מתפזר? בכל מקום. כל מקום זה ברוחניות, לכל מקום זה בקשה. לכן חלק מכם פעם שמרו, אם זה במסורת במשפחה, אם זה במסורת בעדה, אם זה בכלל שמרו את זה בשיעור כזה או אחר. גם בדומם יש ניצוצות, גם בצומח יש ניצוצות, גם בחי יש ניצוצות, וגם באדם יש ניצוצות. ועד זה שהאדם משתמש בדברים הגשמיים, לדברים הנכונים, החיוביים, בדרך הנכונה, עד כך, מה הוא עושה? מחזיר אותם למקום המתאים להם. ממילא בונה עוד חלק מהכלי שנשבר ומשלים אותו. וזה המושג של העלת הניצוצות בסעודה, וזה הנושא שאנחנו נדבר עליו בסעיפים הבאים, של מה לא טועה שישה סעיפים, אנחנו גמרנו עוד בית, לא, שבעה סעיפים בעניין הזה של ניצוצות, ובעזרת השם אחרי שנגמור את הנושא הזה, אני כולי תקווה ותפילה שנדע לאכול כמו בני אדם. שיהיה לכולנו יום טוב.